ערב טוב, שלום וברכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שוב ערב טוב. בשבוע שעבר עסקנו ביעקב ועשיו. יעקב ועשיו שבתוכנו, בהתמודדות של יעקב ועשיו. המשך העיסוק ביעקב ועשיו עובר דרך זווית נוספת, שמיד ניכנס ונראה איך היא מחוברת מאוד להתמודדות עם עשיו. אבל את המשך ההתמודדות עם עשיו מטיל הקדוש ברוך הוא, או מטיל יעקב, מכל השבטים כולם, על יוסף. לפני שניכנס למקום של יוסף מול עשיו, וכמו בכל השיעורים, אנחנו רוצים לנסות להבין את בחינתו של יוסף, הפעם. אבל את בחינתו של יוסף בהקשר עם יעקב, בתפקיד שלו ובתפקיד שלנו, באיפה זה נמצא אצלנו, בתוכנו. נתחיל את הדברים בתחילת הפרשה. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אלה תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני וילהה ואת בני זלפה נשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. הפעם עוד לא ניכנס ליוסף ואחיו, עסקנו בדברים ונחזור ונעסוק בהם בפרשות הבאות בעזרת השם. לא בהתמודדות של יוסף עם יהודה, של יוסף עם מצרים, פוטיפר, אשת פוטיפר, שרי המשקים והאופים, אלא בחיבור של יוסף ויעקב. הפסוק הזה של אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה, מטריד את כל הפשטנים. כאן במקום מגיע הרשב"ם, מי שזוכר, וכדאי לראות אותו בפנים, לא הבאנו אותו פה עכשיו, מגיע הרשב"ם ומגיע לוויכוח הגדול הידוע שלו עם רש"י בניסיון להגיע תמיד לפשוטו של מקרא. הפסוק הוא מסובך. הוא מסובך כי זאת לא פעם ראשונה שאנחנו פוגשים אלה תולדות. המון פעמים פגשנו אלה תולדות. אבל זו פעם יחידה, אין אף פעם דומה לה, שאנחנו פוגשים משהו מעין מה שכתוב פה. אלה תולדות יעקב, ובמקום שיהיה כתוב פה את תולדותיו של יעקב, ולכאורה הצריך היה להיות עכשיו אלה תולדות יעקב, ראובן, שמעון, לוי, במקום זה כתוב פה אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה. האמת שזו רק שאלה אחת. צריך לשאול מעבר לזה. טוביה, בכבוד. יש מקום, בכבוד, בכבוד, תכנסו. האמת שזו רק שאלה אחת, וצריך לשאול עוד שאלה. הערה מעניינת. בבקשה, בבקשה. יואב, זה בסדר? טוב, יש פה. אה, הנה, הנה, הנה. שוב עליכם. סליחה. השאלה הראשונה הידועה היא, אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה, לא קשור לתולדות יעקב, זה סיפור על יוסף. עוד רגע נראה את השאלה השנייה. את השאלה הזו מנסה רשי לפתור בפתרון הראשון, נראה את מקור 2. אלה תולדות יעקב ואלה של תולדות יעקב. נראה מיד מה הוא עשה בזה. אלה יישוביהם וגלגוליהם עד שבאו לכלל יישוב. סיבה ראשונה, גלגוליהם עד שבאו לכלל יישוב. מה ההתגלגלויות? כלומר, אלה תולדות, זה לא בא להגיד כמו תמיד את שמות התולדות, אלא את המאורעות. אלה הדברים שמתרחשים, והנה צורת ההתרחשות. סיבה ראשונה, יוסף בן 17 שנה, ועל ידי זה נתגלגלו וירדו למצרים, כי יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני בילה ואת בני זלפה נשי אביו, והוא מביא את דיבתם רעה, ואז שנאת האחים, ואז המחירה, וכך באו תולדות יעקב לידי יישוב. כך מסביר רש"י בפשט. זהו אחר יישוב פשוטו של מקרא. להיות דבר דבור על אופניו. רש"י חורג פה מהדרך הרגילה ומרגיש שהוא מוכרח להסביר שזה פשט, וכדי שדבר יהיה דבור על אופניו, כדי שכל הדברים יסתדרו במכלול. וכיוון שאנחנו רוצים להגיע לנקודה הבאה ברש"י, אני רק אסתפק בזה שזה לא הלשון הרגילה של רש"י. כשרש"י רוצה להגיד את הפשט, הוא אומר את הפשט בלי להתנצל. ואז הוא אומר, ורבותינו דרשו. וזה מה שרמזתי מקודם, הרשב"ם והפשטנים מרגישים שזה מה שרש"י קורא לו פשט, והרשב"ם אומר זה בכלל לא הפשט, ואין אף פעם שזה מושג המילה תולדות. וזאת פעם יחידה שכך מסבירים את המילה תולדות, זה חריג. אין דבר כזה, אלה של תולדות יעקב. אבל זה מביא את רש"י להביא את הפירוש הבא, הקושי. ומדרש אגדה דורש, תלה הכתוב תולדות יעקב ביוסף. כלומר, לא מדובר פה עכשיו על המאורעות שהתרחשו, אלא אלה תולדות יעקב, תלה הכתוב תולדות יעקב ביוסף. מפני כמה דברים, אחת, שכל עצמו של יעקב לא עבד אצל לבן אלא ברחל. מה אתה מתפלא? אתה ציפית שיהיה כתוב אלה תולדות יעקב, ועכשיו יהיה כתוב ראובן, שמעון, לוי ויהודה וכולי. למה? מי בעצם הבכור שאליו הוא מצפה כל הזמן? יוסף. אז לכן פותחים ביוסף. רש"י מודיע שזה דרש ולא פשט. כי אם זה נכון, אז היה צריך להיות כתוב אלה תולדות יעקב, אוקיי, הסדר שונה יוסף, ועכשיו באים האחרים. אבל יש פה סיפור שלם, יוסף בן 17 שנה, זה לא מסתדר במילה תולדות. לכן מציע רש"י את ההצעה הבאה. ושהיה זיו איכונין של יוסף דומה לו. רש"י הולך כאן לכיוון חדש. אלה תולדות יעקב, אתה רוצה להכיר את תולדותיו של יעקב, זה יוסף. יוסף שונה לגמרי מכולם. והפירוש האחרון שהוא מביא, וכל מה שאירע ליעקב, אירע ליוסף. זה נסתם וזה נסתם. ויסתום עשיו את יעקב בליבו, וזה נסתם ויסתמוהו בעלי חיצים. זה אחיו מבקש להורגו, וזה אחיו מבקשים להורגו. רש"י עוצר ואומר, וכן הרבה בבראשית רבה. יש כמה וכמה הסברים לדמיון הגדול של יעקב ויוסף. הניסיון האחרון הזה להגיד שאלה תולדות יעקב יוסף, פירושו שתולדות יעקב באים לידי ביטוי ביוסף, הוא ניסיון שמופיע בחז"ל בכמה צורות, מיד נראה אותם. הוא גם נובע מקושי שני בפסוק, פעם לא תמצאו אלה תולדות, זה מעניין מאוד, בלי כפילות. אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, ויהי יצחק. אלה תולדות עשיו אבי אדום, ויקח עשיו. אלה תולדות שם, שם בן מאת שנה. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק. תמיד האלה תולדות מתאר את מי שעליו מדברים, והוא זה שמדברים עליו. בכל המקומות. ברוב המקרים זה ממש מילים רודפות אחת את השנייה. אלה תולדות שם, שם. אלה תולדות תרח, תרח הוליד את אברהם, את נחור ואת ארן. נדבר עכשיו מזיכרון, אבל כל הפעמים שיש אלה תולדות. כשאין רצף, אלה תולדות תרח, תרח הוליד, אלה תולדות שם, שם בן מעט שנה, אז יש את ההמשכיות לגבי זה שעליו מדובר. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. שם באמת נזעק רשי ואומר, רגע, איך זה קשור לתולדותיו? אבל מיד יבואו התולדות, ויולד נוח. וזה כבר מספיק קשה לרשי, כדי שרשי שם בפסוק למשל ידרוש, אלה תולדות נוח, תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. לכן אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, אבל זה בסדר גמור במבנה, כי אלה תולדות נוח, נוח, ויולד נוח. אלה תולדות עשיו, הוא אדום, עשיו לקח את. אבל אלה תולדות יעקב, איפה יעקב? זה הקושי. מקודם נגענו בקושי שהוא קושי אחד, שנראה כאילו רק בו רשי מטפל. אבל הקושי השני הוא שלא פגשנו אף פעם אלה תולדות מישהו, ועכשיו מדובר על מישהו אחר. לכן אומר רשי, אלה תולדות יעקב, יוסף, זה דבר מדהים. אם זה מתאים לכל הפעמים האחרות בתורה, אז אמרו פה שיוסף שווה יעקב. אלה תולדות נוח, נוח. אלה תולדות תרח, תרח. אלה תולדות יעקב, יעקב. יוסף זה יעקב. יוסף הוא עצמו יעקב, הוא ממש יעקב. במקום אחר חז"ל לקחו את זה למקום הרבה יותר חזק. במקור שבע, ניתן קפיצה לשנייה אחת, דברי חז"ל, בגמרא במסכת בבא בתרא, דווקא גמרא שעוסקת בענייני נחלות וירושה. תוך כדי אומרת הגמרא כך, תניא, מעניין מאוד, תראו איך לומדים את זה. היה ראוי יוסף לצאת ממנו 12 שבטים כדרך שיצאו מיעקב אביו. שנאמר אלה תולדות יעקב, יוסף. אתם מבינים עד איפה לקחו את זה חז"ל בגמרא? אם כתוב אלה תולדות יעקב יוסף, באו להגיד יוסף איננו שבט בין השבטים. הוא אב. היה ראוי יוסף שיצאו ממנו 12 שבטים. אלה תולדות יעקב יוסף. אז נכון שבמקור של הדברים זה מפני שהוא בכורה של רחל. אבל הרבה הרבה מעבר לזה. בתהילים, הרבה פעמים, אני מביא כאן שתי דוגמאות חזקות. אנחנו כולנו נקראים בני יוסף. בלי שום הקשר לשאלה אם אנחנו בני יוסף או לא. אנחנו כולנו בני יעקב, ברוך השם. אבל בתהילים וזה פילי פלאות, דוד המלך, משיח בן דוד, דוד המלך שבט יהודה, מגדיר אותנו בני יוסף. הנה דוגמה ברורה, מקור 3, א', בפרק עין זין. אתה האל עושה פלא, הודעת והעמים עוזיך. גאלת בזרוע עמך, איך נקרא העם הזה? נו, רואים? בני יעקב ויוסף סלע. זה פלא פלאות. סלע, פירושו הרגיל זה נצח. סלע ועד. סלע בהי, פירושו נצח. זה ממש סותר את מה שדוד המלך אומר בכל הפרקים הקודמים והבאים. הרי מי יהיה המשיח לנצח? בחרת בדוד. אז מה פירוש שאנחנו בני יעקב ויוסף סלע? עם שלם נקרא בני יעקב ויוסף? זה כמו לקרוא לכולנו בני לאה. זה לא נכון? יש הרבה יותר סיכויים סטטיסטיים שאנחנו בני לאה, פי שלוש. לא פי שלוש, פי שש. ממה שאנחנו בני יוסף. פי שלוש ממה שאנחנו בני רחל. עם ישראל נקרא עמו של יוסף. תהילים פי, שלוש ב' בצד. למנצח אל שושנים עדות לאסף מזמור. רועי ישראל האזינה. נוהג כצון יוסף. כלומר, הקדוש ברוך הוא הרועה שלנו, ואנחנו נקראים איך בפסוק? צון יוסף. השם המקביל לישראל הוא צון יוסף. יוסף הרועה את אחיו בצון, הופך אצל דוד המלך להיות רועה הצון, כלומר הרועה של כולנו. האמת שזה בא כבר מרחל. רחל מבקה על בניה כי איננו, ומצפה ושבו בנים, היא מדברת על כל הבנים. אלה תולדות יעקב יוסף. אם אנחנו מסתפקים בהגדרה עד כאן, זאת נקודה יסודית ביותר, אין כדבר הזה תולדות X עם שם אחר. כלומר, יוסף הוא יעקב. ובכל צורה שלא ניקח את זה, צריך להבין לאן זה חותר, מה רוצים להגיד לנו פה. האמת היא, שהפעם הראשונה שאנחנו רואים שיעקב רואה ביוסף את היכולת למלא את כל תפקידו, היא מיד בלידתו של יוסף. יעקב יוצא לחרן, לא כדי להישאר בחרן. הוא יוצא לחרן, הוא מגיע אל לבן, מפני שהוא הולך בציווי הגדול של ללכת אל לבן אחי אמך, ולקחת משם אישה מבנות לבן אחי אמך. ואז לחזור הביתה. הוא מתעכב שם. הוא מתעכב שם 20 שנה. נכון? סיפור רחל הופך להיות לרחל ולאה, 14 שנה בשתי בנותיך, 6 שנים בצונך. מה העילה של יוסף לחזור? הגדרה ברורה בפרשה הקודמת הקודמת. מקור 5. אני רוצה לראות את כולו. ויזכור אלוהים את רחל וישמע אליה אלוהים ויפתח את רחמה. זה מופיע ברצף של הלידות אחרי פרשת הדודאים. מכירת הדודאים, בעקבות מכירת הדודאים, ותצא לאה לקראתו, ואז נולדים יששכר וזבולון. מיד אחרי לידת זבולון, ויזכור אלוקים את רחל, ועכשיו ותהר ותלד בן, ותאמר אסף אלוהים את חרפתי. ותקרא את שמו יוסף לאמור, יוסף השם לי בן אחר. עוד רגע נחזור ונדבר על זה, כי אנחנו רוצים להבין את יוסף היום. אבל זה כבר נקודה מאוד מעניינת, זאת פעם ראשונה שאמא קוראת לבנה לא על שם מה שהיא חשה ברגע שהוא נולד. ביום ההוא עשיו לדרכו סעירה, דיברנו בשבוע שעבר בהרחבה, ויעקב נסע סוכותה. אי אפשר להתמודד עם עשיו בלי יוסף. צריך את יוסף בשביל ההתמודדות. שנאמר, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש, ודלקו בהם ואכלום. זאת קריאת הנביא עובדיה שקראנו בהפטרה בשבת האחרונה. אש בלא להבה אינו שולט למרחוק. מי שנולד יוסף, בטח יעקב בקדוש ברוך הוא, ורצה לשוב. עוברים על זה מהר מדי ולא שמים לב לנקודה. יוסף הוא להבה ויעקב הוא אש. וצריך להבין את תכונת הלהבה. ויש ליוסף ויש ליעקב 12 שבטים. ורק יוסף הוא הלהבה. הוא לא משיח בן דוד. הוא להבה. צריך להבין את זה לאט לאט. זה לא שהוא צריך את יוסף כי עכשיו צריך להתמודד עם עשיו. בשביל ההתמודדות עם עשיו יכול להיות שהוא יכול להסתדר לבד. אבל צריך להבה כדי להתמודד לרחוק. כלומר יוסף תפקידו הוא התמודדות לרחוק. אני עוד לא מבין את המושג הזה. אבל את מה שרשי לומד בפסוק הזה... לומדים בעלי התוספות בפסוק אלה תולדות יעקב יוסף שבו פתחנו את הפרשה. אני חוזר למקור 4. ואחר כך בעקבות זה אפשר להתחיל את הכל. אלה תולדות יעקב יוסף, זוכרים את כל מה שפתחנו? בכל פעם אחרת כתוב אלה תולדות יעקב יעקב, ויעקב שווה יוסף. אבל יעקב זה לא רק יעקב שווה יוסף, אלא יעקב מתבטא ביוסף. במה? בעלי התוספות. הם אומרים משהו שגם רשי, לא בכל הגרסאות, בסוגריים מופיע בפרשה שלנו, אבל אחרת לגמרי לגמרי. בוא נשים לב, זה ניתוח מדהים. לפי שראה יעקב עשיו ואלופיו נתיירא מהם. הפירוש הזה של בעלי התוספות מבקש להזכיר לנו איפה מופיעה פרשת וישב. מה היה הפרק הקודם, סוף פרשת וישלח? אלה תולדות עשיו הוא אדום, ויקח עשיו את וכולי וכולי וכולי. שם הופיעו כל אלופי עשיו. הסיום היה בשמונת המלכים שמלכו באדום לפני מלוך מלך בישראל. פרק ארוך שעוסק בעשיו על אלופיו, על תמנה, על עמלק, על כל החלקים של עשיו. זאת התבנית הקבועה בספר בראשית. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, מופיע מיד אחרי מה? ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, ישמעאל. אז ואלה תולדות של הקליפה, כפי שאנחנו קוראים, מופיע בהתחלה, ואחר כך ואלה תולדות של הגרעין שימשיך. לכן הופיע ואלה תולדות עשיו, ועכשיו ואלה תולדות יעקב. על פי זה מבין הפרשן בבעלי התוספות שהפסוקים על ואלה תולדות יעקב באו לדבר על דבר אחד, על ההתמודדות עם ואלה תולדות עשיו. ולכן מי הנושא? יוסף. אצל ישמעאל כתוב, ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, אשר ילדה הגר המצחית, המצרית שפחת שרי לאברהם. ואז כתוב בפסוק הבא, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, נו, אברהם הוליד את יצחק. מה, ואברהם לא הוליד את ישמעאל? אז אתה לא מבין את הפסוק הזה, אלא אם כן, נו, אתה משווה אותו לפסוק שקדם לו. מה זה אברהם הוליד את יצחק? זה מידע ידוע. אז המשמעות, אברהם הוליד את יצחק, הדרשה היא שלא יגידו אבי מלך וכו', אבל המשמעות, אם אני מבין את זה על ההקשר של הפסוק הקודם, זה שישמעאל הוא לא התולדה של יצחק הפנימית. הוא בן אברהם. אבל ישמעאל הוא אשר ילדה הגר שפחת שרי לאברהם. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אם זה היה מקביל, אז היה צריך להיות כתוב, אשר ילדה שרה. אברהם הוליד את יצחק. אתה מבין את זה רק כשאתה רואה את ההקשר. אומרים בעלי התוספות אותו דבר כאן. ומה קרה כשעסקנו בתולדות עשיו? לא רק הזכרנו את ישמעאל עם 12 הנשיאים, אלא הזכרנו את העוצמות של עשיו. ואז אני חוזר למקור 4, לפי שראה יעקב ועשיו ואלופיו נתיירא מהם, ואמר, היכן ייכנסו כל אלה? אני קורא ואני לא לגמרי מבין את זה. מה פירוש היכן ייכנסו כל אלה? מה הבעיה? הם נמצאים שם בהר סעיר. אתה נמצא פה בארץ כנען, עשיו הרי ברח, נכון? מפני יעקב אחיו. מה זה, היכן ייכנסו כל אלה? הם שם. ננתח את זה עוד מעט. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא מהם, כי יצא ממך אש שישרפם, שנאמר, והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש וכולי. וכדי להסביר את זה מובא משל. מי שישווה את זה אחר כך למה שמופיע ברש"י, יראה שהמשל פה שונה. משל לאחד שמנהיג עגלה מלאה. אני קורא, תחשבו תוך כדי מהו הנמשל. מי המנהיג? מי העגלה? משל לאחד שמנהיג עגלה מלאה קוצים, זה הקש, בין שני בתים של נפחים. זאת עגלה מלאה קוצים, ואני הולך איתה בין שני בתים של נפחים, נפחים שעושים אש. אמר האחד, אוי למדינה שגדלים באלו. עמד שם חכם אחד ואמר, מה אתה מתיירא? גץ אחד משלך וגץ אחד משל בנך ישרוף כל המדינה שהם גדלים בה. כך אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב, אל תירא מן האלופים הללו, כי מאש שלך ומלהבה של יוסף בנך יחלו. מי המדינה? שני הנפחים, אני מבין שהם האבא והבן. העגלה מלאה קוצים, זה בית עשיו, הקש, והוא מהלך בין שני בתים של נפחים. כשרואים את זה, אומרים, אוי למדינה שאלו גדלים בה. ואז בא הקודש ברוך הוא ואומר, גץ אחד שלך ואחד של בנך. מה הבעיה שגץ אחד ישרוף? כנראה שזה לא יעבוד. כנראה שצריך גם את האש מפה, אני לא מבין למה. הרי אש אוחזת בקוצים, אז מה זה משנה אם זה בא משני צדדים או מצד אחד? גץ אחד שלך, ואחד של בנך ישרוף כל אלו. אבל ממה יעקב מתיירא? המשל הזה נראה בכלל לא קשור לפשט. כי הרי יעקב יודע שעשיו הלך להר סעיר. ורק אחרי שעשיו הלך להר סעיר, אנחנו נמצאים בפרשה שלנו כשיעקב כבר נסע סוכותה, כבר הגיע לשכם, נכון? כל זה בפרשה הקודמת. כבר עבר את שכם והגיע לבית אל, הוא כבר נמצא בחברון, ועשיו תופס את מקומו בהר סעיר רחוק. הוא רק מחכה שיעקב יגיע אליו. אז על פי דברי הראשונים, אלה בעלי התוספות בפירוש כאן, על מה מדובר? אני מבין את הדרשה הזאת בויהי כאשר ילדה רחל את יוסף. אני עוד לא מבין, כי אני רוצה להבין מה התפקיד של יוסף כלהבה. אבל מה זה עושה פה? אלה תולדות יעקב יוסף. היה מתיירא יעקב, האלופים האלה ישרפו אותי. למה הוא צריך להתיירא? הם לא פה. ולמה כדי לשרוף אותם צריך אש ולהבה? ומי הוא המנהיג שלוקח את העגלה? אנחנו נגיע לכל. אבל אני כבר אומר, המנהיג שלוקח את העגלה ברור לגמרי מי הוא. זה המנהיג שלוקח את העגלה. המנהיג שלוקח את העגלה הוא המנהיג של העולם. ויעקב שמסתכל איך הקליפות של עשיו, איך הקוצים של הכרם הולכים ותופסים את כל הנפח של העולם. לא מדובר עכשיו בשאלה גיאוגרפית, אז הם בהר סעיר. אתם זוכרים מה תפקידו של יוסף? תפקידו של יוסף הוא להיות סתנו של עשיו לרחוק. אתם זוכרים לאן יוסף ייקח בשלשלאות את של ברזל את יעקב? למצרים. לרחוק. יוסף עם הלהבה שלו יצטרך להאיר ולהבעיר את האש של יעקב במרחקים גדולים מאוד בעולם. הכאב לראות את העגלה עם הקוצים לא עוסק עכשיו בכלל בשאלה הפיזית של המצב פה בארץ ישראל כשיעקב יושב בארץ מגורי אביו בארץ נען. בשביל מה יעקב יושב בארץ מגורי אביו בארץ נען? מה הוא בא לעשות פה? מה הוא מתכנן? מה הוא מתכנן מפרשת ויצא? מה הוא מתכנן? שהאבן הזאת אשר שמתי מצבה, מה יקרה בה? יהיה בית אלוקים. ובית האלוקים יהיה בית תפילה לכל העמים. וזה התפקיד שלו. ופתאום הוא רואה שהמנהיג נותן כוח לעגלה מלאה קוצים להסתובב בעולם ולנהל את העולם. אמר האחד, אוי למדינה שגדלים באלו. העולם כולו לא יכול להגיע ליהודו, לא יכול להגיע בכלל למימושו, לא יכול להגיע לשום דבר. המדינה. זה המנהיג, כי הרי מאיפה הקוצים ניזונים? מי נותן להם את הכוח? זוכרים את משל הזונה בזוהר הקדוש שעסקנו בו בשבוע שעבר? מי נותן את הכוח לקליפה האיסאווית להפוך לעגלה כזו גדולה, מלאה קוצים? הכוח של איסאו לא יכול להיפטר על ידי אש לבד. הוא צריך להבה. ורק מהאש והלהבה ביחד אפשר יהיה לתקן את העולם מהקוצים של עשיו. אבל לצורך זה צריך להיכנס ליוסף מההתחלה. ניכנס ליוסף, נחזור בסוף לעגלה, עגלה עם קוצים. איך היא קראה לו יוסף? איך היא קראה לו רחל? יוסף. למה יוסף? לימור? יוסף השם לי בן אחר. נצא להתחיל מההתחלה. שם מוזר. תודו. אמרנו יותר מפעם, שלקרוא לילד יוסף, זה שם מצוין יוסף. אבל תחשבו על זה טוב. אתם יודעים מה הפירוש יוסף? רחל, הכרה, מחכה לבן. שנים היא מחכה. טרגדיה. היא זוכה, ויזכור אלוקים את רחל, ויפתח את רחמה. נולד ילד. נו, איך קוראים לו? בעברית של היום? עוד אחד. או בעברית יותר תקנית, זהו. זה פירוש השם יוסף, ואני מתנצל. יוסף זה שם נפלא, אבל זה המשמעות שלו. די. מה, על זה דיברנו? אי אפשר להגיד שקוייך לפני כן, משהו איזה מילה, אני יודע מה, יהודה קצת, איזה הפעם, עוד משהו? אסף אגב זה שם מדהים, אבל היא אפילו לא חשבה עליו. כלומר, אם יש שם שעליו היא לא חשבה, זה אסף. כי היא אמרה אסף אלוקים את חרפתי, אבל היא בכלל לא התכוונה לקרוא לו כך. ותקרא את שמו יוסף, ההפך מאסף, לימור, יוסף השם לי בן אחר. ומרגע זה תפקידו של יוסף בהיסטוריה הוא אחד. מה שלום הבן האחר? אין לו שום תפקיד אחר בעולם. מהותו של יוסף. זאת מהות של להבה. כל עניינו זה יוסף השם לי בן אחר. הפגישה הראשונה איתו, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, אלה תולדות יעקב יוסף. נו, אז מה זה יוסף שווה יעקב? נער את בני בילה ואת בני זלפה. זה עניינו. כל עניינו הוא בן אחר. ואז קורא לו אביו ואומר לו, אבל אתה צריך ללכת לחפש את אחיך. האחים לא מוכנים להכיר בתפקידו של יוסף. הם קוראים לו בכל התארים שיש בעולם. בעל החלומות, רבם של כל בני הגולה, המון תארים. והוא רוצה רק תואר אחד. אחינו. הוא לא זוכה לו. אף פעם. הוא יזכה לשמוע מהאחים את התואר הזה במצרים בעוד 22 שנה. ובפעם הראשונה שהוא ישמע את התואר הזה, הוא יסתובב ויבכה. אתם יודעים למה? כי זאת פעם ראשונה בהיסטוריה שהוא שמע את המילה הזאת. הוא לא שמע אותה אף פעם. ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו בצרת נפשו בהתחננו אלינו, ולא שמענו, וגם דמו הנה נדרש. לא על דמו הנה נדרש הוא בוכה, על המילה הזאת שהוא עוד לא שמע. הבכי שלו הוא בכי של המון תקווה, כי זאת אומרת שהם כן קולטים שאני אח שלהם. הוא יוצא למלא את התפקיד של למצוא את הבן האחר מלידתו. אבל כדי למצוא את הבן האחר, הוא יוכל לעשות את זה רק דרך גילוי של דבר אחד. הוא יגלה את הבן האחר, עוד מעט נראה לא רק אצל האחים, לא רק אצל בנימין, נגלה את זה במעגלים מעגלים, על ידי הבנת האחד בעולם. כלומר, הוויכוח על הפרידה והאחדות בין יוסף לאחים, זה האם כולנו חלק משם הוויה אחד, ולכן האחד הזה לא יכול להיפרד. צריך להבין שההחלטה של האחים על הרקע של ספר בראשית היא החלטה מאוד מאוד צפויה. היא מחרידה, אבל היא החלטה מאוד צפויה. היא אולי אפילו יותר צפויה ממה שאנחנו חושבים. עד עכשיו, כך היה תמיד. קין הרג את הבל. ועשיו את יעקב. רצה. ותמיד הקטן השתלט על הגדולים. הפעם, יש ליוסף גם את כל הסיבות לעשות את זה. כי יעקב, בלי שום בלבול, מגדיר גם לאחים האחרים, שאשתו היא רחל. אתם זוכרים את הפסוק שיגיד יעקב לאחים כשהם ירצו לקחת את בנימין למצרים? אתם ידעתם כי שניים ילדה לי אשתי. אתם מבינים איזה קושי זה לבני לאה לשמוע את המשפט הזה? בני לאה, בני בלהה, בני זלפה, ושם אשת יעקב רחל. זה כמה וכמה פעמים בבראשית. בן האישה האהובה, הבכור, שאולי זה הפשט הראשון של אלה תולדות יעקב, יוסף. וזה כתון את הפסים. עכשיו, מה שקורה מבחינתם, לכאורה, משדר את השדר הזה ברור לגמרי. אבל יוסף יצטרך למלא את התפקיד הזה לא רק כלפי אחיו. אנחנו עוד מעט נראה שבאחיו הוא ימלא את זה כלפי בנימין במעגל א', אחרי זה כלפי אחיו. אבל הוא ימלא את התפקיד הזה כלפי העולם כולו. אני רוצה לשאול שאלה של ילדים בגן. אני נתתי דעתי על הדבר הפשוט הזה רק פעם, ילד קטן. לכן אני שואל את זה כך. פעם דיברתי עם ילדים, אני לא זוכר אם זה הגן או כיתה א' או ב', דיברתי עם ילדים, הם עברו על הסיפור של יוסף ואחיו, ודיברתי על השאלה, מה בעצם היו הגלגולים? איך התגלגלנו לצאת ממצרים? איך התגלגלנו לזה שיוסף הגיע לפרעה ולצאת ממצרים? ורציתי שיגיעו לעוד שלב, ועוד שלב, ועוד שלב אחורה. אז הלכו לאט לאט. ואז הגיעו לזה שיוסף היה אצל אשת פוטיפר, אמרתי מצוין. ואז מישהו אמר שיוסף הגיע אל פרעה. זה מצוין, אבל איך הוא הגיע לפרעה? אז הסבירו שהוא הגיע לפרעה כי הוא היה צריך שמישהו יפתור לו חלום, בגלל שהוא חלם חלום, והיה שר משקים שהזכיר שיש אחד בבית סוהר שפותר חלומות. מצוין. ואז שאלנו, ולמה הוא פתר לשר המשקים את החלום? מישהו אמר שהוא פתר לשר המשקים את החלום כי שר המשקים סיפר לו את החלום. מצוין. ואז שאלנו, אבל למה שר המשקים סיפר לו את החלום? היה חדר שהיה כתוב שם חלומולוג? כלומר, איך הוא ידע? מה, היה ליד הקנטינה בבית סוהר מקום שהיה כתוב פה פותרים חלומות? כלומר, איך הוא ידע ללכת אליו? זה פלפלאות. זה לא המפגש הראשון של יוסף עם מצרים, המפגש הראשון הוא עם אשת פוטיפר על אותו רקע, אנחנו נזכיר אותו עוד מעט בעל פה, זה המפגש השני, אבל הוא מדהים. ואתם תראו שכל המפגשים של יוסף עד לרגע האחרון עוברים את אותו שלב. שני דברים. מה היה? היה דבר פשוט. אף אחד לא בא אל יוסף לבקש ממנו לפתור אף חלום. אף אחד לא בא אל אף צדיק. החיים הם הפוכים. יוסף היה, איך קוראים לזה? חניך תורן. הוא היה צריך להשכים את החבר'ה בבוקר. וכשהוא בא להשכים את החבר'ה בבוקר, אז הוא השכים גם את שר המשכים ואת שר האופים. כשהוא משקים את שר המשקים ואת שר האופים, פסוק מפורש, ויחלמו חלום מקור שמונה, שניהם איש חלומו בלילה אחד, איש כפתרון חלומו המשקה והאופה אשר למלך מצרים, ויבוא עליהם יוסף בבוקר, נו, ויער אותם, ואינם זועפים. רש"י מסביר מה זה זועפים, עצובים, נבך. שר האופים ושר המשקים, גדולי הדור, הם עצובים, והוא ראה שהם עצובים. אז כשהוא ראה שהם עצובים, הוא שאל אותם, וישאל את שריסי פרעו אשר איתו במשמר בית אדוניו לאמור, לא מה חלמתם? והם אמרו, וואו, רוח הקודש. הוא שאל רק, למה פניכם רעים היום? פניכם רעים היום, זה בעברית של היום, למה אתם על הפנים? מדוע פניכם רעים היום? זה מי זה שר המשקים ושר האופים? אנחנו נראה עוד מעט מי זה שר האופים ושר המשקים. שר המשקים זה הצדיק הגדול. זה הצדיק שכשאומרים לו רק תזכור אותי, הוא עושה הכל כדי לשכוח. הוא הטוב בין השניים. שר האופים עוד שלושה ימים. זהו. סיום. אתם יודעים מי זה יוסף? יוסף זה מישהו שלא יכול לראות מישהו עם פנים עצובות ולא לחבק אותו ולשאול אותו מה קרה. יש לו בעיה, מה אפשר לעשות? זאת בעיה קשה. את אחיו הוא מבקש, לא רק אצל אחיו. את אחיו הוא מבקש אצל כל מצרי רעב. את אחיו הוא מבקש בפנים העצובות של שר אופים, אופה מצרי, שהוא אומר לו שיש לו עוד יומיים להיות פה. עוד שנייה נמשיך, אבל קודם כל תשובה לשאלה ששאלנו אז בגן. אמרתי לילדים אז, כשישאלו אתכם פעם, אז איך התגלגלה יציאת מצרים? אל תשכחו את התשובה. כי היה צדיק שלא היה יכול לראות איש עצוב. זאת התשובה. ואז הוא פתר חלומות, ואז שר המשקים על כורחו היה צריך לזכור, ואז קרא לו פרעו, ואז נתגלגלנו לאן שנתגלגלנו. אבל אפשר להסתפק בזה וזאת תהיה טעות. הם רק קמו הרגע, הם עוד, איך זה נקרא, אפופים לגמרי? עוד לא נטלו ידיים, שר המשקים ושר האופים. ממש על הבוקר, מבולבלים לחלוטין. ויאמרו אליו, חלום חלמנו ופותר אין אותו. מצרים, מסכנים, מה הוא אומר להם על הבוקר? ויאמר עליהם יוסף, הלא לאלוקים פתרונים. כבר אמרתם מודה אני. מה טוב הוא, אמרתם משהו, תפילה, התפללתם. יש אלוקים! ואם יש אלוקים, אז יש פתרון. אז יש סיבה למה אתם עצובים. הוא מדבר איתכם. ספרו נא לי. אני הצדיק. אתם יודעים מה המשמעות של צדיק? אני זה שהכל קושר למקור, וממילא מבקש את אחיו. למה אני מבקש את אחי? כי רזה דה אחד. הכל אחד. אז מה אני אעשה בעולם חוץ מזה? הלא לאלוקים פתרונים, ולכן, כיוון שלאלוקים פתרונים, ספרו. הוא מגיע אל פרעה. הוא עומד לפני פרעה, תחשבו רגע על המעמד. אחרי ששרה משקים, ברשעות מנסה לשכוח אותו. איך אומר הפסוק האחרון? ולא זכר שרה משקים את יוסף, וישכחהו. רש"י אומר כל כך יפה. ולא זכר שרה משקים את יוסף, וישכחהו. הוא עבד על לשכוח. זה היה עבודה קשה. הצליח. מקץ שנתיים ימים פרעה חולם. פרעה חולם, והוא קורא לכל החרטומים, ולכל חכמי מצרים. עכשיו צריך להבין, פרעה זה התנים הגדול הרובץ בתוך יהוריו. פרעה זה האנטיתזה לאלוהות. פרעה זה המוקד של ההפך מאלוקות חלילה. אני אלוה, זה פרעה. קוראים ליוסף. יוסף צריך לפתור חלום לפרעה. עכשיו יוסף איש חכם מאוד. עוד מעט פרעה גם יאשר את זה. את חוכמתו הפוליטית, הכלכלית, המדינית, אנחנו מתחילים לזהות עוד שנייה. עומד יוסף לפני פרעה, הזדמנות חיים, לא? יש לו תוכנית, נכון? הוא רוצה שכל האחים יחזרו. הוא קולט את ההזדמנות שיש פה. מה הוא הולך להגיד לפרעה עוד מעט? הוא הולך להגיד לפרעה תכלס, שורה האחרונה, מה הוא הולך להגיד לו? הוא הולך להגיד לו בקיצור, חבל על הזמן, יפנה כבודו את הכיסא, יש רק מועמד אחד מתאים, המכרז תפור. נכון? אני סגור על העניין, הוא הולך להגיד לו דברים קשים. הוא עומד שם, יש את כל ממשלת מצרים וכל חרטומי מצרים שם. הוא הולך להגיד לו בנימוס. עזוב, כולם פה טיפשים. וגם אתה. זה אני לוקח את העסק. זה מה שהוא הולך להגיד לו עוד מעט. עכשיו זה מסובך. אתה הולך למלוך במצרים בעזרת השם. יש לך תוכניות גדולות. האחים, חלומות, גאולה. פוליטיקלי קורקט. תהיה חכם. פונה אליו פרעה ואומר לו חלום חלמתי. הוא פותר אין אותו. נו איפה הפסוק? אומר לו פרעה מקור 10. ויאמר פרעה אל יוסף, מקור 10, פרעה אל יוסף חלום חלמתי ופותר אין אותו, ואני שמעתי עליך לאמור תשמע חלום לפתור אותו. אתם זוכרים מה הוא עשה לשר האופים ולשר המשקים? מודה אני, כבר אמרתם? בואו תשמעו מה הוא אומר לו. ויען יוסף את פרעה לאמור, בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה. תגיד, אתה בסדר? את זה אי אפשר להגיד מחר, בסדר ערב, עכשיו על הבוקר? תתחיל, תדבר לעניין, זה יהיה מאוד משכנע, תמשיך. אתם תופסים מה עושה יוסף? יוסף אומר לו, אדוני המלך, אם אתה לא מקבל את תנאי היסוד, אני צינור, יש אלוקים, יש רק משמעות אחת למשפט הזה. ותפסיק עם הפנטזיות שלך. אתה לא. אם אתה לא רוצה לקבל, תחזיר אותי עכשיו בבקשה לבור. אני ממשיך לדבר אם קיבלת את התנאי הזה. בלי קבלת התנאי הזה אין לי מה להגיד. אתם רוצים לעומק להבין? ברור שהוא צריך להגיד כך. כי אלמלא הוא יגיד כך, אלמלא הוא יגיד כך, זה פלא גדול. אם הוא לא יגיד בלעדיי, אלוקים יענה את שלום פרעה, אז הוא חצוף, הוא מורד במלכות. הרי מה הוא הולך להגיד עוד רגע לפרעה? פרעה, נכון שאחרי שהתעוררת נרדמת שוב בחלום. אתה מבין שאלוקים אוהב אותך? אגב, איזה יום זה היום הזה שפרעה חולם? באיזה יום זה? והיא מקץ שנתיים ימים. מקץ שנתיים ימים למה? ליום השלישי לחלומות של שר המשקים ושר האופים. מה היה מקץ שנתיים ימים? מה היה ביום השלישי בחלומות? יום הולדת את פרעה. ביום ההולדת את פרעה, עומד פרעה, אני רוצה שנבין מה קורה ביום ההולדת. ביום ההולדת את פרעה, עומד פרעה, ומחליט עם האצבע מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו. כי הוא פרו. אגב, אם מישהו פה היה חס ושולם שר האופים ושר המשקים במצרים, גם הוא שלושה ימים לפני היום הולדת היה חולם חלומות. מבטיח לכם, לא על במבה. הוא היה חולם אם הוא יהיה פה עוד ארבעה ימים. כי עוד שלושה ימים כולם עומדים שם ואומרים להם ימינה, שמאלה. כי אלוהים יושב על הכיסא. התנים יוצא מהיאור, יושב על הכיסא ומחליט מי חי ומי מת. פעם הזכרנו את הפרק שבו דוד המלך מתפעל מיוסף. דוד המלך מדבר על יוסף כמעט יותר מכל דבר אחר. דיברנו עכשיו על בני יעקב ויוסף סלע, עוד נחזור לזה. אין אש בלי להבה. לא דוד זה הלהבה, יוסף זה הלהבה. אני רק אומר במילה כבר את הסוף. אתם יודעים מה זה להבה? להבה זה מרוץ לפידים. להבה זה מי שלוקח את האש, מעביר אותה, ואין לו שום אינטרס, זה בכלל לא יהיה שלו, בסוף הוא יעביר את זה למשיח בן דוד. אין בכלל יוסף. בלעדיי. אין דבר כזה יוסף. יוסף זה רק יוסף לי בן אחר. יוסף זה עוד אחד. זה כל המושג, זה המשמעות שלו. אין מושג כזה. זאת הלהבה. אז באותו מזמור אחר נפלא שבו מדבר דוד המלך על יוסף, הוא מדבר על ראש השנה, תקעו בחודש שופר, זוכרים? בכסה ליום חגינו. חודש, שופר, כסה. כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. שפת לא ידעתי ישמע, דיברנו הרבה פעמים על הפרק הזה. ואז הוא מגיע ומדבר על מה קורה ביוסף. עדות ביוסף שמו. דוד המלך נתן שם השם לשם יוסף. הוא הפך את יוסף ליהוסף. עדות ביוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים. שפת לא ידעתי ישמע. זה המזמור שאומרים בראש השנה. כל העדות. אתם יודעים למה? כי זה המזמור שמתאר את היום של ראש השנה. תיקו בחודש שופר. אומר דוד המלך, ביום של ראש השנה, היה יום ההולדת את פרעה. כי זה היום שבו יוסף, מה עשה? יצא על ארץ מצרים. מתי יצא יוסף על ארץ מצרים? ביום שהוא מגיע אל פרעה, פרעה מספר לו את החלום, והוא עומד לפניו. פעם ניתחנו את הפרק הזה ביחד, מזמן, 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 מזמן. איך הוא אומר לו שם יוסף? עדות ביוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים, נו, שפת לא ידעתי ישמע, הזכרנו פעם. שפת לא ידעתי ישמע. אתם יודעים מה הוא אומר לו שם? ראים מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם, והנה עומד על... על? אה? והנה עומד על? על היאור. אחר כך שהוא מספר ליוסף את החלום, הוא אומר לו, בחלומי, הנני עומד על שפת היאור. אתם יודעים למה? כי היאור זה האלוה. וכשיוסף מספרו מספר את החלום, הוא לא מספר שהוא עומד על היאור. הוא מספר שהוא עומד על שפת היאור. אתם יודעים מה אומר לו יוסף? שקרן. שפת לא ידעתי אשמע. מאיפה המצאת את השפת? הרי אתה חלמת שאתה עומד על יאור. איפה הוא יודע את זה? איפה הוא יודע את זה? כי הצדיק מבקש את אחיו. מה זה קשור? מה זה קשור לפרעה? זה קשור לעגלה מלאה קוצים, זה קשור לקוצים, זה קשור לקליפות, זה קשור לעשיו. מה זה קשור? הוא רוצה לגלות שיש רק אחד בעולם. הוא אומר לו, אדוני, לרשע כמוך בא הקדוש ברוך הוא ביום הולדת. והוא אומר לך, מה נשמע? יום הולדת שמח. Happy birthday. עכשיו אני רוצה לדבר איתך. אז מה אתה עושה? קליפה. מה אתה עושה? מסתובב והולך לישון כדי שהוא לא יפריע אלוקים. והיה חלום שנית, והיא קץ. אז הוא בא אליך פעמיים, אתה יודע למה? כי אלוקים אוהב אותך, ועל ישנות החלום מאת האלוקים, כי זה רציני. אתה יכול לעזוב אותו, אבל הוא לא עוזב אותך. אני לא פה, אין אותי. יש אלוקים, לכן יש אותך. לכן גם כולם נמצאים פה. לכן זה בכלל לא נכון שעשיתי מכרז, תחזיר אותי לבור, אין שום בעיה. אני מקבל על עצמי את הדין של לגלות לכם את אלוקים. כי זה תפקידי היחיד בעולם. אתה אח שלי, אח רחוק, קוץ במצרים, אבל אח שלי. ואני אקח את כל המצרים, ואני אגלה להם שיש אלוקים. אתם זוכרים מה הוא אומר לאחים מיד כשהוא מתוודע אליהם? מיד כשהוא מתוודע? את אותם שני נתונים. אתם אחים שלי, ויש רק אלוקים. אותם מילים, הוא כל הזמן חוזר. מה הוא אמר לאשת פוטיפר? כי איך אעשה הרעה הגדולה הזאת? וחטאתי לאלוקים. בעלך אח שלי. אמרה, אח שלך, אח שלך, עזוב. לא, הוא אח שלי לא בגלל שסיכמנו כך במפלגה. כי יש אלוקים, לכן הוא אח שלי. אז איך אעשה הרעה הגדולה הזאת? וחטאתי לאלוקים. זה כל מה שעושה יוסף, כל משפט שלו. הוא מתוודע לאחים, תראו רגע את ההתוודות במקור 11. מדהים. ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף. העוד אבי חי, אגב, משפט מעליב. לא, אלה תולדות יעקב יוסף. לא מעליב. יוסף שווה יעקב. יוסף זה הלהבה של האש. והוא שואל אותם, האם אתם כבר מכירים בזה? אני לא המלך לעתיד לבוא. אני הלפיד שיעביר את זה. למרחוק. ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. מה המצב כשהוא אמר את זה? מה המצב הפיזי כשהוא אמר את זה? איפה נמצא יהודה? קרוב אליו, כי זה כבר אחרי שויגש אליו יהודה. איפה נמצאים האחים? רחוק. מה הוא מתאר את עצמו? איך הוא מתאר? נחזור לפסוק הראשון. ויאמר יוסף אל אחיו, אני מה? יוסף, תן עוד איזה תואר. אני יוסף. חסרה מילה. אני יוסף מה? אחיכם, הוא עוד לא אומר את זה. אתם יודעים למה? כי הם עדיין רחוק. מה אתם צריכים לשלם כדי שאני אגיד אחיכם? כלום. רק גישונה אליי. אתם מוכנים לעשות את זה אחרי 22 שנה ועוד 17 שנה? זה כל מה שאני מבקש. תיגעו בי. כלום חוץ מזה. אתם יודעים מתי הייתה הפגישה האחרונה בין יוסף לאחים? בדותן. היו פגישות עכשיו, אבל הפגישה האחרונה בהתוודאות הייתה בדותן. איך הם הצליחו להגיע למציאות הזאת שאפשר לזרוק אח לבור? איך הם הגיעו? מה היה חסר להם? יראת שמיים? לא היה חסר להם. הם צרפו את הקודש ברוך הוא למניין, הוא היה עשירי. מה היה חסר להם? כתוב בפסוק. ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב עליהם, והתנכלו אותו להמיתו. זה הפסוק שנקרא השבת. ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב עליהם, והתנכלו אותו לעמיתו. למה זה כל כך חשוב הפרט הזה? אתם יודעים למה? כי הם החליטו שצריך לעשות מעשה מחריד. והם החליטו שצריך לעשות את זה כי זה לשם שמיים וזה ההין וזה הער ולא יודע מה. והם החליטו שהם לא ייתנו לעצמם ליפול ביצר הנוראי של האחווה. הם לא ייתנו לעצמם להתמוטט. ואם הוא יתקרב אליהם, אולי בטעות יריחו אותו קצת אולי. אולי ייזכרו קצת ב... לא יודע, אולי יש משהו בבגד מאבא, אולי... אז היצר הרע של האחווה יעבוד. כאן צריכה להיות אמת. מכירים? עם אגרוף ככה. ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב עליהם, לכן והתנכלו אותו לעמיתו. הם ישבו ככה, וידעו בדיוק מה הם עושים. אתם יודעים מה הוא מבקש מהם עכשיו? אני לא אגיד לכם, אני יוסף אחיכם עד שלא תיגשו אליי. אני את הטראומה ההיא של ויראו אותו מרחוק לוקח איתי 22 שנה. אני מכיר את הבטרם יקרב עליהם. ויאמר יוסף אל אחיו, גשו נא אליי ויגשו. עכשיו תשמעו. ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מחרתם אותי מצרימה. זאת אומרת שהוא ריאליסט לגמרי. הוא גם אומר להם, אחים אהובים, תפסיקו לספר לי סיפורים על מדנים ועל ישמעאלים. והמדנים מכרו, והישמעאלים מכרו, שיטת רש"י, ספר הישר, אני יודע, אני מכיר את כל השיטות. שלום עליכם. מה שלומכם? פה יושבים עכשיו מוכרים וקונים. אותי, אתם, מכרתם מצרימה. נו, אז תכעס. ואתה אל תעצבו ואל ייחר בעיניכם. איך מגיעים למדרגה כזאת? כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. בלעדיי. אני לא פה בכלל. אתם לא מבינים שזה הכל אלוקים? ואתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוקים. אז איך אני יכול לחוס עליכם? העושים מאהבה ושמחים בייסורים עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. למה אני לא יכול לחוס עליכם? כי אני מבין איך הקודש ברוך הוא גלגל את זה. בוודאי שזה טוב. אלא מה, צריך לעשות תשובה? אדרבה. אבל למה זה רלוונטי לעכשיו? ואם תעצבו זה יעזור לכם בלעשות תשובה? מהרו ועלונו אל אבי. אז פעם חשבתי שהוא אמר אבי בהתחלה כי הוא עוד לא רוצה להגיד להם מי הוא, אבל גם עכשיו אחרי שהוא יוסף אחיהם ומה נשמע והכל, מהרו ועלו אל אבי. אתם אחים שלי, אתם מכירים בתפקיד המיוחד שלי, כן או לא? הוא אבי. לא הבנתי, הוא לא אבינו? הוא אבינו, עוד אבינו חי, והוא אבי אלה תולדות יעקב יוסף. תגידו בקול, אלה תולדות יעקב יוסף. תמיד שאלתי את עצמי האם יוסף בעצמו הצליח לעשות את זה או לא. אתם רוצים לראות שכן? זה פלא פלאות. כשמברך אבא את ילדיו הוא מברך אותם ישמחה אלוקים כאפריים וכמנשה. אף פעם לא הבנתי למה, כי הרי אפריים ומנשה מתברכים על ידי יעקב, נכון? יעקב הוא סבא. למה לא מברך אבא את בניו בברכה של אבא? כמו שהוא ברך את יהודה, לא רוצים שמעון ולוי, בסדר, לא צריך. אז איזה שאתם רוצים, נפתלי, מה, לפי הילד, היה לה שלוחה, היה לה לא שלוחה, תלוי מה שאתם רוצים. שמע מראש, אופציה. כמה ברכות שאתם רוצים, יש אבא מברך את הבנים, מה שרוצים. למה מברכים ישמחה? ואגב, מה זה ישמחה אלוקים כאפריים וכמנשה? מה זה ישמחה? איזה ביטוי זה? זה פלא פלאות. כשיעקב בא לברך את אפרים ומנשה, כולנו זוכרים, נכון? מה קורה? סיכל את ידיו. כי מנשה הבכור, נכון? סיכל את ידיו. אפרים ומנשה הם האחים הראשונים בספר בראשית, האחים הראשונים בספר בראשית, שהקטן מקבל את התפקיד והגדול מקבל את זה. זה לא קרה עם עשיו ויעקב, זה לא קרה עם ישמעאל ויצחק, רק בסוף עשה ישמעאל תשובה. זה לא קרה עם יוסף והאחים, זה לא קרה עם קין והבל. מי שהכי סבל מזה היה יוסף. מה עושה יוסף כשהוא רואה את אבא מסכל את ידיו? מה הוא עושה? נו? הוא מיד מנסה להחזיר את זה, נכון? הוא אומר, אבא, אני בסיפור הזה הייתי, זה לא יקרה פה עוד פעם. אתם זוכרים מה אומר לו יעקב? ידעתי בני, ידעתי. בעברית אחרת, ואני הייתי בסיפור הזה לפניך. ידעתי בני, ידעתי. כל בסדר חוץ מזה? גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל. ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו. ומה אומר מנשה? ברוך הוא וברוך שמו. אתם יודעים איך אבא מברך את ילדיו? ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. כי מה הוא עשה עכשיו יעקב כשהוא סיים את זה? וישם את אפרים לפני מנשה. ואת הוישם הזה מנשה קיבל. ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. אחווה זה שאני מוכן לקבל את התפקיד שלך, לא לפי הגנום. ואם אתה אפרים ואני מנשה, אז אני מוכן לקבל את הישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. אין לי שום דבר אחר שמעניין אותי, חוץ מאלוקים. יוסף זוכה לאפרים ומנשה. מי יהיו האחים הבאים במקרא? מי יהיו האחים הבאים במקרא אחרי אפרים ומנשה? משה ואהרון, ואהרון יקבל את משה. ורעך ושמח בליבו. ויוסף בעצם עושה את כל המהלך הזה, והוא צריך להביא לדבר אחד, איך אפשר להגיע לזה? כי בלעדיי, אלוקים יענה את שלום פרעה. אחרי מות יעקב, באים האחים אל יוסף ובוכים, אתם זוכרים? הם בוכים. והם אומרים לו, אביך ציווה לפני מותו למור, אנא סנה לפשע אחיך וחטאתם כי ראה גמלוך. לא היה ולא נברא, אבל הם מפחדים. למה הם מפחדים? כי עכשיו יוסף, השב ישיב לנו על כל הרעה אשר גמלנו אותו. נכון? מה מגיב יוסף? ויבק יוסף בדברם אליו. הוא כבר לא בכה מאז שהם אמרו אחינו ומאז שהם התפרצו ביחד בבחיות. למה עכשיו הוא בוכה? ויומר, התחת אלוקים אני? אתם חשבתם עליי רעה. אלוקים חשבה לטובה למען עשו כיום הזה להחיות עם רב. אז יש עוד בכלל נפח למחשבות שלכם כשאלוקים חשבה לטובה? למה אתם לא מצליחים יחד איתי ואני יחד איתכם להידבק נטו במחשבה של הקדוש ברוך הוא? על זה ויבק יוסף בדברם אליו. אנוכי אכלכל אתכם ואת אפיכם וינחם אותם. אתם שומעים מי מנחם את מי? וידבר על ליבם. פעם דיברנו כאן בזמן על לנחם. אתם יודעים מה זה לנחם? הזכרנו פעם? אתם יודעים מה זה לנחם? לנחם זה לא רק לחזק ולעודד. זה יפה בעברית, זה לנחם, זה נכון. אבל לנחם זה עוד מילה. יודעים מה השורש של לנחם? ניחמתי כי עשיתים. וינחם השם על הרעה. מה פירוש? לראות ההפך. לראות במקום מלמטה למעלה, לראות מלמעלה למטה. אתם יודעים איך מנחמים לו עלינו אבל? אומרים לו, תתחזק, תתעודד, זה בטח. אבל אומרים לו, בוא ננסה לעצום את העיניים ולראות את זה לא מלמטה למעלה, אלא מלמעלה למטה. זה קשה, אבל בוא ננסה. בוא ננסה לראות משם. לכן נחמה מופיעה תמיד כפול. כי נחמה פירושה מלמטה למעלה לחזק, ואז לעצום עיניים ולהסתכל מלמעלה למטה. נחמו, נחמו. כי ניחם השם ציון, ניחם. אנוכי, אנוכי הוא מנחמכם. עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. וינחם אותם, וידבר על ליבם. אתם יודעים מה הייתה מדרגת האחים? שהוא הצליח להדביק אותם בראייה האלוקית. מאיפה אני יודע? כי מה הפסוק הבא? נראה פסוק לא קשור. גם בני שילישים יולדו על ברכי יוסף, זוכרים את סוף ספר בראשית? ומה אחרי זה כתוב? וישבע יוסף, נו, את בני ישראל לאמור. מה הוא משביע אותם? פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה. וימות יוסף בן 110 שנים, וישם בארון במצרים. כולם מתפעלים מהפסוק וישבע יוסף, ואותו הוא מזעזע. מי יתיר לך? מי מחויב להעלות את עצמות יוסף ולקבור אותו? מי? בניו. כי הם מחויבים בכיבוד אב. מה משביע יוסף את בני ישראל? אתם תקברו אותי. מי מטפל בזה בסוף? ויקח משה את עצמות יוסף. למה הוא מונע מבניו מצוות כיבודיו? למה הוא עשה את זה? התשובה פשוטה. למה אני פה? כי בניי הורידו אותי למצרים? או כי אתם הורדתם אותי למצרים? אז תחזירו אותי. אתם הורדתם. אתם תחזירו. וחוץ מזה, אתם כולכם בני יוסף. בני יעקב ויוסף סלע. ולכן אתם לא לוקחים מאף אחד את התפקיד. אתם בני יוסף. וכשתיקחו אותי ותחזירו אותי לארץ ישראל, לשכם, זה א' ב', זה הכי פשוט בעולם. אתם בטח תסתכלו במפה ולא תבינו מה הולך. אין שום היגיון. אין שום היגיון בעולם לעבור את הירדן, ללכת לשכם ולחזור לירושלים. אין שום היגיון. מה ההיגיון? רק אחד. לפני שהולכים להקים בית תפילה לכל העמים, מחזירים את האחווה מהמקום שהיא נלקחה. אחרת תישארו כבר עכשיו במצרים. תלכו את כל הארץ עם ספר התורה ועם עצמות יוסף. וכשישאלו אתכם בניכם ובני בניכם, מה אתם עושים? תגידו, את אחינו אנחנו מבקשים. אנחנו מתקנים. וכשישאלו מה מקור הכוח של האחווה, תגידו שהצדיק לא מופיע בכלל. הוא להבה. הוא צינור. בלעדיי. האלוקים. מי שמבין את זה, לא ישאל את השאלות שרגילים לשאול. למה לא שלח יוסף מכתב לאבא 22 שנה? נכון שזאת השאלה הכי ידועה? איך ישלח? מה יכתוב לו? איך שלא תהפכו את המכתב, אתם יודעים מה יהיה כתוב שם? אבא! האחים שלי מכרו אותי. אתם יודעים מה הוא ידע? שאבא, זה ישמע קשה, מעדיף לחשוב שהוא מת מלקבל את המידע הזה. מאיפה אני יודע שהוא מעדיף לחשוב שהוא מת מלקבל את המידע הזה? כי אבא ידע שהאחים שונאים אותו לפני 22 שנה כשהוא שלח אותו לשכם. והוא אמר לו, לך נראה את שלום אחיך. הוא ידע שהוא שולח אותו לסיכון. למה הוא שלח אותו לסיכון? אם כל העניין של לך נראה את שלום אחיך זה תראה אם הם צריכים סוודר, אז שישלח ממזלת מישהו שיטפל בזה, זה בייביסיטר. הוא שלח אותו כדי לגלות את האחד של האש האלוקית הזאת. עכשיו התפקיד של יוסף הוא לא רק כלפי ישראל, התפקיד של יוסף הוא כלפי כל העולם כולו. כל העולם כולו צריך לגלות את האחד. אבל בדרך לגילוי של האחד של כל העולם כולו זה לא יוכל להתרחש בלי שאנחנו נעבור את זה בעצמנו. אלה תולדות יעקב יוסף, שני נפחים, אבא ובן. לאחד יש אש ולשני יש להבה. והם רואים שהמנהיג שם פה עגלה מלאה קוצים, והם אומרים אוי למדינה. ואז הם מבינים שכל העגלה מלאה קוצים היא כדי שאנחנו נלמד להביא את העולם כולו אל האחד. זה המבחן שהקדוש ברוך הוא עושה לנו. זה בכלל לא משנה אם העגלה נמצאת פה או נמצאת בהר סעיר. ואז אומר להם חכם אחד, זאת החוכמה הגבוהה, זאת החוכמה של הצילות, זאת החוכמה הגדולה. אומר להם חכם אחד, מה אתם מתייראים? אש יוצאת מפה ולהבה יוצאת מפה, אין קוצים בעולם. אין קוצים, ומה יקרה כשלא יהיו קוצים? אז יעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הריסה, והייתה לה השם המלוכה, ואז מה יקרה? סוף ההפטרה של השבת. אז ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה סוף ההפטרה של הפסוק, והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש. מה הקש? מה עניינו של הקש? עניינו של הקש זה הריבוי, הניצוצות, הפירוד. כדי שהאש תוכל לפעול, צריך את הלהבה שתיקח אותה למרחוק. אני רוצה לסיים את הכל ברגע לפני המפגש האחרון בין יעקב ליוסף. אור החיים מדהים. אגב, במילה אחת. אתם זוכרים מה קורה אחרי סיפור שר המשקים ושר האופים? אחרי סיפור שר המשקים ושר האופים, ממש בסוגריים של שנייה. כתוב, היי מקץ שנתיים ימים, ופרו חולם, ואז שר המשקים... נכון? רשי שואל, למה זה חשוב שזה מקץ שנתיים ימים? אז רשי אומר, כי יוסף נענש. על מה יוסף נענש? שהוא שמח על שר המשקים. מה הבעיה? מה? השתדלות. מצא הפוליטיקאי במקום, אמר לו מילה, מה הוא התפלל אליו? מה הוא עשה? זה פלא פלאות. מתי הוא אומר לו את זה? לפני שהוא הולך ליום הולדת של פרעה, נכון? הוא אומר לו ביום הולדת, תזכיר אותי. זה ראש השנה, נכון? ביום הולדת הזה. והוא אומר לו, תזכיר אותי. לפי מדרגתו של יוסף הצדיק, צריך להגיע למדרגת אין עוד מלבדו כזאת, שעל התזכיר אותי של שר המשקים הוא צריך לשלם. הוא היה צריך להגיד לו, כשתזכה, תזכור. אתה צריך לרומם הכל, רק האלוקים יענה את שלום פרעה. ורק האלוקים יענה את שלומך. אין בעיה להשתדל. אין שום בעיה. אבל ברגע שהוא הפך לרגע אחד למי שעסוק בהשתדלות, לרגע אחד הוא איבד את הכוח הזה של אולי תורתך שעשועי. ההתמקדות הזאת עקבע אותו. אתם יודעים מה היה התיקון שהוא עשה? מיד כשהוא הגיע לפרעה הוא אמר, יותר אני לא מתבלבל. לפני שמדברים, בוקר טוב, אלוקים! זהו, פעם התבלבלתי כבר. שילמתי שנתיים על התנהגות רעה. יותר אין. כשקולטים את הלמרחוק, נוכל לקלוט את הנקודה האחרונה שבה אני רוצה רק לגעת מלמעלה, לא להיכנס אליה, היא עמוקה מאוד, רק לגעת בה, כי היא פתח לעולם שלם. יעקב יורד למצרים, נכון? יוסף מחכה במצרים. יעקב מגיע לבאר שבע, זוכרים? כמו שאברהם הגיע, ויצחק הגיע והקדוש ברוך הוא אמר לו תחזור, ועכשיו יעקב מגיע ואומר לו הקדוש ברוך הוא, אנוכי, מקור 12, ויאמר אנוכי האל אלוהי אביך, אל תירא מרדה מצרימה. 100%. נכון, יעקב ממש לא רצה, כי מה הוא רצה? וישב יעקב בארץ מגורי אביו, נו, ביקש יעקב, וישב בשלווה פה. 100%. אל תירא מרדה מצרימה, אין ברירה, הולכים לגלות. נו, איך הוא מרגיע אותו? תשמעו. אל תירא מרדה מצרימה, למה? נו, כי לגוי גדול השמחה שם. מצוין. אל תדאג, או-הו, אתה הולך להשתקע שם. אל תדאג, הילדים שלך יהיו שם עוד 210 שנה, אתה לא מכיר את הגימטריות? אל תדאג, יהיה מצוין. וגם יתבוללו שם, רק חמושים יעלו. ממה אתה דואג? אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול. מה, הגיוני, הפסוק הכי הגיוני שיש. אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. כאן היה צריך להתחיל קינות. זה הפשט. אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי העלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. וזה מה שמרגיע את יעקב, שב-17 שנה הקרובות תהיה לו טיפול צמוד, ושאחרי זה גוי גדול השמחה שם, כך אל תירא. תראו את האור החיים במקור 13. לא ניכנס, רק נקרא טיפה ונשאיר אותו פתוח, כי זה הלהבה, זה עומק המושג להבה. אל תירא וגומר, כי לגוי גדול וגומר, רואים, צריך לדעת מהו המורה שהיה ליעקב בירידת מצרים. ואם מורה הגלות, אם כן, מהי כוונת השם באומרו אל תירא? במה מסיר ממנו המורה? ואם כוונתו שלא יהיה גלות שם, לא נכון? כן היה. כי שם נשתעבדו בניו, בעינוי ועבודה קשה. עוד קשה אומרו, כי לגוי גדול, מה נתינת טעם זה להסרת המורה? לגוי גדול אז לא מורה? והוא שואל את כל מה שהוא שואל. עוד צריך לדעת, אומרו לגוי גדול השמחה שם, למה לא ישימהו גוי גדול במקום אחר? מה, תעשה אותי פה גוי גדול. ולהשכיל על דבר, אקדים אמרי קדוש, הוא הרשב"י ואנשי סודו, שאמרו כי טעם הגלויות לא עלינו הוא לברר חלקי הקדושה המפוזרים בענפי הקליפה. לא ניכנס לזה מילה, אבל בעגלה היא המלאה סוסים, המלאה קוצים. בעגלת הקוצים היא שהמנהיג שם באמצע העולם, ושבא האש או הלהבה או האחד ואומר, אוי לבירה שכך נראית, זאת המדינה, זה המקום של הקדוש ברוך הוא. שבא חכם אחד שם מלמעלה, למעלה, למעלה מהצילות, ואמר, אש שלך רק גץ אחד. התערות הדלטטה אחת. תור אחד או בן יונה אחד, אתה יודע מה עושה למעלה בעולמות? לזה קוראים לברר את הניצוצות. אל תירא מרדה מצרימה. כי התפקיד שלך הוא לגוי גדול השמחה שם, הוא ממשיך. וכי במצרים דווקא להיותה מלאה.